טוב, אנחנו אם כן בפרק למד ה', בעמוד קנ"ט, וכידוע המהר"ל הביא את אותן הגמרות מפרק חלק, שקשורות למצבים שילוו את ימות המשיח. והוא הסביר ראשית את הגמרא של רב נחמן לרב יצחק, דברי רב נחמן לרב יצחק, אמר לרב נחמן לרב יצחק. עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה הבאה, תנאי רבי יהודה אומר, תנאי רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בא, אני קורא ב... תחילת הפרק את הציטוט של הגמרא, זה המקור השני. תנאי רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בא, בית הוועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישתומם, ואנשי גליל יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחוכמת הסופרים תשרח, ויראה חטא ימעשו, ופני הדור כפני הכלב, ואמת נעדרת. אומר המהר"ל על הגמרא הזאת, אנחנו בפסקה השנייה בקנ"ט, עמודה ימנית. ואמר לו, אחי אמר רבי יהודה, דור שבן דוד בא וכו'.
מה המקור של הגמרא הזאת?
הגמרא הזאת בפרק חלק. כל הגמרות האלה הן בפרק חלק. במסכת סנהדרין. וביאור עניין זה, שקודם שיבוא המשיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור. כן? יסוד שהוא כבר הזכיר ממש בתחילת הפרק, שהצורה החדשה שתיוולד בעולם עם בואו של המשיח, הצורה החדשה גורמת להפסד, לביטול הצורה הקודמת. וביאור עניין זה, שקודם שיבוא המשיח ראוי שנמצא הפסד גמור, כיוון שיהיה הוויה חדשה, ויהיה כמו עולם חדש. זאת אומרת, צריך לשים לב, המהר"ל לא אומר שימחק העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, אלא מציאות חדשה, מציאות היסטורית חדשה יהיה. אז זה כאילו יש פה עולם חדש, כן? כידוע, שהעולם יכול להתחדש או מצד הטבע או מצד ההיסטוריה. אלה שני הממדים העיקריים של העולם, או המציאות הטבעית או המציאות ההיסטורית. אז בימות המשיח המציאות ההיסטורית מתחדשת. אמנם הרמב״ם, מה? הסדר של הסדר העולמי, הסדר העולמי מצד העמים, מצד בני אדם, המלכויות, זה סדר היסטורי. המלכויות ששלטו על העולם וצמיחת מלכות ישראל, זה סדר היסטורי. זה מה שבני אדם עושים. מה שקשור, זה קשור לבני אדם. המציאות הטבעית זה קשור לחוקי הטבע. אז על זה הרמב״ם פסק בהלכות מלכים שלא יהיו ניסים. זאת אומרת שאין לצפות לשינויים טבעיים דרמטיים. אבל לשינויים היסטוריים בטח שכן. המציאות ההיסטורית העולמית ודאי תשתנה. סדרי מלכויות, מי שולט, מי מושל, זה בטח ישתנה.
הרב, יש לזה בכך תלות, כאילו, אם המציאות ההיסטורית משתנה, כן?
למה? ראית שמציאות היסטורית השתנה, תוקח דוגמה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אז מה, זה לא אותם חוקי הפיזיקה? משהו במציאות, ברור שיש התפתחות מצד המדעים, אבל אנחנו לא רואים פתאום שצומח לנו לחם מן האדמה, נכון? אתה מדבר על זה, אז אני אמרתי, אני מסכים, יש באמת, גם להיסטוריה יש חוקים, אז זה גילוי השגחת השם בעולם, נכון, על זה כותב הרמב״ם, על זה באמת המהר"ל בעצמו כותב, בהקדמה שנייה לספר גבורות השם, שיש סדר לניסים. זאת אומרת שיש סדר להשגחה האלוקית בעולם, נכון? אבל זה בלי שינויים של חוקי הטבע. זה לא, חוקי הטבע זה החוקים שמנהלים את המציאות הטבעית. חוק כוח המשיכה, אותו דבר נשאר. מה שלמדת מתמטיקה זה אותה מתמטיקה. אבל החוקים ההיסטוריים, יש בהם התפתחות. מה הערכים שקובעים את סדרי החיים של האדם בעולם? זה המציאות ההיסטורית, זו מציאות שקשורה לאופת רוח האדם. לסדרי הרוח, המוסר, סדרי האמונה שלו, זה מה שמשתנה. על זה אמרו חכמים שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות למה הוסיפו בלבד. אמרו, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. למה? כדי להגיד שהמציאות הטבעית לא תשתנה. עולם כמנהגו נוהג. הכוונה, העולם הטבעי. לא יהיו פה ניסים ולא נראה פתאום יום באמצע הלילה וכו'. לא. יש אמנם אנשים בטוחים שככה זה יהיה. שבאמת המציאות הטבעית תשתנה. אבל זה לא נכון. השינוי הוא במציאות ההיסטורית. מה קורה עם האדם? לא מה קורה עם הטבע. ביציאת מצרים, אז באמת הטבע השתנה. באחרית הימים, ההיסטוריה משתנה. זה ההבדל הגדול. אלה שני הממדים העיקריים של קיום העולם. הטבע וההיסטוריה. ביציאת מצרים, שינוי סדרי טבע. להוכיח שהקדוש ברוך הוא שולט על העולם. הקדמונים היו בטוחים שהחוקים האלה לא יכולים להשתנות יותר. כלומר, הבורא בעצמו כבול בחוקי הטבע שלו. ובאה יציאת מצרים להגיד, הריבונו של עולם הוא חופשי. הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא לא כבול לחוקים, הוא קובע את החוקים. אחר כך, העולם מתפתח, והוא חושב שהקדוש ברוך הוא כבול בסדרי ההיסטוריה. האדם הוא קובע לפי המספר התותחים שיש לו. לא. ריבונו של עולם שולט בין על הטבע, בין על ההיסטוריה. ואחרית הימים זה השינויים הגדולים. מה קורה עם העמים? כן. ביציאת מצרים היה שינוי היסטורי, עדיין לא בולט. עדיין לא בולט, כי כמובן אומנם מצרים נפלה, אבל ישראל עוד לא הופכת להיות מרכז העולם. מה, הוא נולד, זהו, זה הלידה, זה נכון. באמת לידה זה תהליך פלאי גם מבחינה טבעית. זה נכון מאוד, מבחינה טבעית זה גם פלאי. אבל באחרית הימים זהו, העולם הטבעי ידוע, הוא מוכר. אז מה צריך להוכיח? צריך להוכיח שבתוך המציאות ההיסטורית יש כאן ריבונו של עולם. כי האדם מתרגל עכשיו שהוא פה בעל הבית. אז צריך להוכיח שריבונו של עולם הוא כאן. הוא, מי פעל כל אלה? קורא הדורות מראש. מי שמנהל את ההתפתחות של העולם לקראת הצלחתו, זה כמובן ריבונו של עולם. אז כמובן, לא בלי האדם, עם האדם. לכן זה לא, לכן באמת הגאולה האחרונה היא בלי ניסים, כי אם היא מתנהלת עם ניסים, אז האדם בצד, מה הוא יכול לעשות? אם הסדרי טבע משתנים, אז האדם אין לו כבר מקום. ופה, באחרית הימים, זה כל העניין, זה להוביל את העולם להצלחתו מבחינה היסטורית, בלי שיהיה צורך בשינוי הטבע. אז מה? מלכות ישראל מופיעה. מה? מאיפה המהר"ל יודע את זה? המהר"ל יודע את זה מכל המקורות שבכתב, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי לא בחיפזון תצאו, כתוב על אחרות האחרית הימים. אנחנו יצאנו ממצרים בחיפזון. מי זה בחיפזון? שמנענעים את סדרי טבע. יש שבירת סדרי טבע ביציאת מצרים. אבל באחרי, על הגאולה האחרונה כתוב כי לא בחיפזון תצאו. בירושלמי, שהגאולה האחרונה היא קימה קימה. זה אותו עיקרון. לא בחיפזון תצאו, שכתוב בנביא, ושהגאולה האחרונה היא קימה קימה. הנה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בהסכמה מלאה. כן? בראשונים, בלי סוף, כתוב שהגאולה האחרונה היא בסדרי טבע, על פי סדרי טבע. ככה הראשונים כותבים. וכמובן, הם כותבים את זה מתוך המקורות. מתוך המקורות שנמסרו. זה משמעות דברי הנבואה. שהקדוש ברוך הוא בנביאים ככה הוא מודיע, שלאט לאט מתלקטים וחוזרים ובונים את הארץ, ולאט לאט בונים את הכל. ורואים את זה, הנביאים מתארים את התהליכים האלה, תהליכים איטיים. תהליכים איטיים, וגם זה גם מסביר גם את הקשיים. כי אם אתה לוקח את חוקי הטבע ואתה דוחף אותה הצידה, אז מה הקשיים? שום דבר לא יכול להפריע. מה מפריע? שום דבר. אבל דווקא באחרית הימים לא, רוצים להתחשב בחוקי הטבע. רוצים שגם הטבע יהיה שותף בגאולת ישראל. אז לוקח זמן, זה קשיים, זה תהליכים ארוכים, איטיים, מסובכים, כמו חינוך של ילד. זה לוקח זמן, זה ארוך, זה מסובך, זה קשה. יום אחד יש לו מצב רוח, יום אחד אין לו מצב רוח, יום אחד יש לו מוטיבציה, יומיים אין לו מוטיבציה. זה, ככה זה עובד, זה תהליך איטי, קשה. כן.
אז איך זה שהרבה אנשים טועים וחושבים שאין ניסים ונפלאות, ולא רואים שזה תהליך של גאולה בעצם, שאתם חושבים שקיפלו פה דברים מהשמיים,
ו... זה, אתה שואל מאיפה באה התפיסה הזאת. התפיסה הזאת היא באה מהעובדה שבאמת מה שהיום נותן לנו גם את הביטחון לומר את הדברים האלה, זה שהמציאות מאשרת את הבנתנו בדברי רבותינו ודברי הנבואה. הדברי הנבואה עכשיו הם הולכים ומתבררים יותר ויותר. מתוך המציאות, כמו שהרמב״ם אומר, לא נדע איך יהיה עד שיהיה, אבל כשיהיה נדע. לא נדע איך יהיה עד שיהיה, אבל כשיהיה, אז נדע. אז היום אנחנו רואים גם את המציאות הזאת. עכשיו, ברור שהיה קשה מאוד לתאר לעצמנו, אחרי גלות כל כך ארוכה וכל כך קשה, איך יהיה. זה ברור שהיה קשה. כי לא ידענו איך בדיוק זה יתנהל. איך זה יהיה. מי חשב שזה יהיה באוניות? מי חשב שיהיו חלוצים? זה דברים שהיה קשה לדמיין. אז כשאתה צריך, היית צריך לנסות לעלות על הדעת איך הדברים יהיו, אז מה הנטייה הפשוטה? הנטייה הפשוטה היא לחשוב שזה יהיה לפי המודל הקיים. זה דבר ידוע. יש לנו מודל קיים. מה המודל הקיים? יציאת מצרים. מה היה ביציאת מצרים? שינוי סדרי מעשה בראשית. על זה היה ויכוח בין בן זומא לבין החכמים בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות. למען תזכור את יום עזרה מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך ימים, כל ימי חייך הלילות. ככה אמר בן זומא. באו חכמים ואמרו, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אומר בן זומא, וכי מזכירים יציאת מצרים ואחרית הימים, פסוק בנביא ירמיה שמוכיח שבאחרית הימים כבר לא מתעסקים ביציאת מצרים. לא מתעסקים. לא, זה כבר סיפור ישן. מה שיהיה באחרית הימים, זה הופך בגדול את יציאת מצרים. אז זה, מה אתם, למה אתם מתעקשים להזכיר יציאת מצרים? להביא לימות המשיח. אמרו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שיעבוד מלכויות עיקר, יציאת מצרים תפל. מה זה שתעקר יציאת מצרים? לא שתעקר יציאת מצרים. מה זה לעקור? לעקור מן התודעה. נכון. ולמה יש הווה אמינא? כי באמת, באחרית הימים, כיוון שסדרי גאולה יהיו שונים, אנשים יגידו, זה לא גאולה. אם זה היה חוזר להיות כמו יציאת מצרים, אני צריך הוכחות. אם באחרית הימים היינו חוזרים על יציאת מצרים מהדורה שנייה. מהדורה שנייה של החדשות, יציאת מצרים. פרו קיבל מכות. קריאת ים סוף. היינו אומרים, נו, אמרנו לכם, זה הגאולה. אתם רואים? מהדורה שנייה של יציאת מצרים. אבל חכמים ידעו שזה לא יהיה ככה. אז מה? אז יגידו, זה לא יציאת מצרים. זה לא יציאת מצרים? זה לא הגאולה. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. זאת אומרת, זה בדיוק העניין של לזכור יציאת מצרים. שריבונו של עולם שהתחיל את הגאולה, יגמור אותה. מתי הוא התחיל? ביציאת מצרים. והוא יגמור את הגאולה של ישראל. לכן צריכים לזכור את יציאת מצרים. שריבונו של עולם שמתחיל, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. זאת אומרת, אף על פי שהגאולה האחרונה היא לא מהדורה שנייה של יציאת מצרים, זה יציאת מצרים. לא תעקר יציאת מצרים ממקומה. זה עדיין ההמשך של יציאת מצרים. רק יציאת מצרים לצורך לדתו של עם ישראל הייתה בניסים ונפלאות וסדרי, שינוי סדרי מעשה בראשית, באחרית הימים והתפתחות. תזכור, תצטרך את האמונה הזאת. באחרית הימים אתה תצטרך את האמונה הזאת ש זאת הגאולה, למרות שזה לא ייראה כיציאת מצרים. כי אם זה ייראה כיציאת מצרים, אז מה הוויכוח בין בן זומא לבין חכמים? על מה הם מתווכחים? אין על מה להתווכח. אנחנו נראה בעינינו מה שראינו ביציאת מצרים, נראה באחרית הימים. אתה צריך לשכנע מישהו שנס הוא נס. אף פעם לא צריך לשכנע אדם שנס הוא נס. לא צריך לשכנע אותו.
מי טוען מה בגמרא?
מה?
מי טוען מה? שיהיה כמו יציאת מצרים או לא כמו יציאת מצרים?
אז זה בדיוק מה ש... אז הוויכוח ביניהם הוא האם נחוץ לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים כל הזמן. בן זומא אומר, ואחרית הימים יהיו דברים כאלה כל כך גדולים, שלא, זה לא. לא צריך להזכיר את יציאת מצרים. כי הגאולה מצד עצמה תוכיח את עצמה. באים חכמים ואומרים, לא, באחרית הימים יהיו מבחנים מאוד גדולים של אמונה. מאוד גדולים. למה? כי זה ההמשך של יציאת מצרים, אבל זה לא נראה כמו יציאת מצרים. זה בדיוק העניין. שבאחרית הימים, הגאולה היא ההשלמה של יציאת מצרים. אבל היא לא כמו יציאת מצרים. לא בחיפזון תצאו. אז לכן צריך כל הזמן לזכור, מי שהוציא אותנו, התחיל להוציא אותנו ממצרים, הוא ישלים את גאולתנו. זה לא בגלל שזה לא נראה אותו דבר, שזה לא גאולה. עכשיו אני עונה למה שאתה שאלת. אז למה אנשים חשבו שהגאולה האחרונה תהיה בניסים ונפלאות? כי הם אמרו, עשו חשבון פשוט. אמרו, יציאת מצרים בניסים ונפלאות, גאולה האחרונה, ניסים ונפלאות. לא. זה התחיל בניסים ונפלאות. אבל זה נגמר בשינוי, לא סדרי מעשה בראשית, סדרי היסטוריה. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, התחלנו בשינוי סדרי טבע, גומרים בשינוי סדרי היסטוריה. ולכן, חכמים אומרים שאסתר זה סוף כל הניסים, שניתנו להיכתב. זאת אומרת, אסתר זה כבר מבשר, שעכשיו אנחנו נכנסים לפאזה חדשה בעולם. לכן פורים זה מקביל למתן תורה. כן? כידוע. קיבלו, קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר. מה ההבדל? ההבדל הוא שבמתן תורה זה היה מתוך ניסים ונפלאות. ואסתר זה מתחיל קבלת תורה לא מתוך ניסים ונפלאות, אלא מתוך עבודה אמונית מאוד גדולה. זה מתחיל את החלק השני של ההיסטוריה האנושית. שמה? קוראים מגילת אסתר, כן. מה מדברים במגילת אסתר? היה מלך אחד, ושמו היה אחשוורוש. טוב, מה עוד? והוא עשה משתה 180 יום. מה עוד? והוא הזמין המון אנשים למשתה. מה עוד? אתה אומר כבר, מה? תספר משהו שקשור למה שאנחנו רגילים. ריבונו של עולם, נביאים, עניינים. לא, אין. טוב, ואיפה השם במגילת אסתר? אין. איפה הוא? זה מסתתר. אין פה שמש. מה זאת אומרת? זהו. מתחילים חגים דרבנן. מה זה חגים דרבנן? זה גילוי השם בהיסטוריה של האדם. זה חכמים מלמדים אותנו איך לקרוא את המציאות. פורים זה נס. איזה נס? איפה היו פה נס? איזה נס? איפה נפתח הים? לא נפתח הים. טוב. אז מה היה? מה קרה? משהו ירד מן השמיים? שום דבר לא ירד מן השמיים. אז למה אתה אומר שזה נס? איפה נס? אין נס. לא, הנס שאסתר, שמרדכי שמע, הוא היה במוסד. הוא שמע ששניים מדברים וחושבים שלא מבינים. אז הוא הולך לספר. אחר כך מספרים את זה למלך. והמלך שואל מה עשו איתו. ואחר כך בא אסתר. אתה אומר, איפה הניסים? זה הניסים. זה שריבונו של עולם מושך בחוטים מאחורי הקלעים. בגלוי הכל נראה בני אדם. הכל. זהו. אנחנו עברנו כבר לקראת הגאולה האחרונה. אנחנו לקראת הגאולה האחרונה. החלק הראשון זה היה בניסים ונפלאות. משנים סדרי מעשה בראשית. ריבונו של עולם, כבר כולם יודעים, שולט על העולם, הוא יכול להפוך מים לדם, דם למים. קרח לאש, אש לקרח. עוד משהו? אתה רוצה עוד משהו? אתה יודע, הבנתי. אבל ריבונו של עולם יכול להשתמש, יכול לנהל את ההיסטוריה למרות הבחירה שיש לבני אדם? זה בעיה. כי אם ריבונו של עולם עושה מה שהוא רוצה, זה מבטל את הבחירה. לא, אסור לבטל את הבחירה. לבני אדם יש בחירה. אז אם בני אדם פועלים באופן חופשי, איך ריבונו של עולם בכל זאת יכול לנהל את העולם? הרי הם יעשו מה שהם רוצים. התחלת להבין. זה הסוד של ניהול ההיסטוריה על ידי ריבונו של עולם. אל תקרא מגילה, אלא מגלה יא. אל תקרא היסטוריה, אלא אסתר יא. בכל זה ריבונו של עולם נמצא. זו החוכמה האלוקית המיוחדת במינה שמתגלה. אז בני אדם, היה להם יותר פשוט שבאמת הגאולה האחרונה תהיה אותו דבר כמו יציאת מצרים. כי זה אנחנו מכירים. אם מישהו יבוא ויגיד, איך תהיה הגאולה האחרונה? אני יכול להגיד לו, בוא אני אספר לך, פרשת וירא, פרשת בור, קריאת ים סוף, פרשת בשלח, פרשת השבוע, ככה זה יהיה. ככה זה יהיה. זה כתוב, זה, הנה זה כתוב. זה ככה יהיה. אבל זה לא.
זה מה שהיה ברור גם אחרי מלחמת יריחו. המלחמה הראשונה שנכנסו לארץ, כן. היה ניסי.
אתה צודק.
אחרי זה כבר נמצאים
כן.
מלחמים,
כן.
מפסידים.
כן. אבל מה, זה מה, בהדרגה, זה
איזה
עדיין...
ניסים היה, איזה ניסים היה מאז?
לא, ודאי שהיו עדיין. כל תקופת התנ"ך, כל תקופת התנ"ך, עד לגלות בבל, היו ניסים. כל תקופת התנ"ך, למשל, סנחריב, עושה מצור על ירושלים. וזה ברור שירושלים תיפול. כי אף אחד לא יכול לעמוד מול סנחריב. אז איך סנחריב ברח? נס. כי חזקיה לא נלחם. חזקיה הודיע לריבונו של עולם. אמר ריבונו של עולם, כן. אני רוצה להגיד לך, לא תיפגע, אבל... אני לא נלחם. אבל צריך להציל את ירושלים. צריך להציל את ירושלים. צריך פתרון, כי אני לא נלחם. אני לא מתעסק במלחמות. ככה אומר המדרש. אמר לקדוש ברוך הוא, אני שוכב על מיטתי, ואתה נלחם. אמר לו, ריבונו של עולם, טוב, מה אני יכול לעשות? אתה משאיר לי את העבודה, אז אני אעשה את זה. פף! מבריח את השור. שומעים, זה קולות. עדיין שהיו ניסים. כל תקופת התנ"ך היו ניסים. התנ"ך לא מפסיק לספר על ניסים. ניסים גלויים, לא ניסים כאילו. גלוי! האויב בורח בלי שעשו כלום. לא נלחמו כלום, שום דבר. שזה לא מדרגה הכי עליונה. זה לא דוד המלך. לא. המצב משתנה כשאנחנו יוצאים לגלות. יוצאים לגלות, יש הסתר. אבל הולך לצאת מזה קידוש השם עצום. קידוש השם עצום. שריבונו של עולם מקיים רבות מחשבות בלביש, ואתת השם היא תקום. כי כשהעולם מתנהל בניסים, זה מוליד מחשבה שריבונו של עולם שולט רק על עולם הניסים. ומה עם עולם הטבע? ומה עם ההיסטוריה? ואיך ריבונו של עולם מנהל עולם של האדם יש בחירה חופשית? זה כל העניין. קל וחומר, מה הוא? לא, מה פתאום? מה פתאום? ריבונו של עולם יטענו הטוענים הטועים. אם הוא רוצה לשנות דברים בעולם, הוא חייב לבטל את הסדרים הרגילים. כי בסדרים הרגילים האדם עושה מה שהוא רוצה. זה הטעות של הפילוסופים. אמרו בעולם הטבע, האדם מלך. ופה הוא שולט. הוא יודע איך לנהל את העולם. הוא משתמש בחוקים הטבעיים. גם בהיסטוריה האדם שולט. הוא קובע מה יהיה. הכוח, המלכות, העוצמות, זה מה שיהיה. ניסים, כן, נכון. אם הוא עושה ניסים, אז הוא אומר, זה כאילו בא לומר, שבסדרים הרגילים אני לא יודע מה לעשות. אז מכיוון שזה מרגיז אותי, ואני לא יודע מה לעשות, אני שובר את הכל.
אז מה כן
היחס
צריך להיות לנס, כי נס קיים?
מה? מה צריך להיות היחס? מה שכתוב ברמב"ן בסוף פרשת בו. הרמב"ן בסוף פרשת בו אומר הכל נס. בין הניסים הגלויים, בין החוקים הטבעיים, האומר לחומץ, האומר לשמן שידלק, הוא יאמר לחומס שידלק. לא, מה זאת אומרת? שאם השמן דולק מצד האדם, זה חוק. ומצד האמת, זה ריבונו של עולם. אז אותו ריבונו של עולם, שפועל ברצון שלו שהשמן יהיה דולק, אותו ריבונו של עולם יכול לעשות שהחומץ יהיה דולק. זאת אומרת, האמונה שלנו בריבונו של עולם היא טוטלית. אם נס, אז נס. ואם טבע, גם זה ריבונו של עולם, גם זה נס. אנחנו לא מנתקים אף פעם שום מערכה מן הרצון האלוקי. גם כרגע חוק שפועל, הוא פועל ברגע זה מהופעת רצון אלוקי שבו. אין אוטומטי. המחדש בטובו בכל יום תמיד? מעשה בראשית. מעשה בראשית זה בין בטבע, בין בהיסטוריה. גם האדם שפועל מתוך בחירה חופשית, וזה נכון שיש לו בחירה חופשית, זה כי הרצון האלוקי עכשיו רוצה את הבחירה החופשית. לכן בעומק הבחירה החופשית נמצא רצון השם. זה לא מה שאמרנו. לא אמרנו שאין בחירה חופשית. אמרנו שמכיוון שבעומק העניין, אם השם לא היה רוצה את הבחירה החופשית, אז לא הייתה בחירה חופשית, אז גם הבחירה החופשית היא משרתת עדיין את רצון השם. אז איך עושים את זה שמצד אחד אני נותן חופש לאדם, ומצד שני ריבונו של עולם, הוא בונה את העולם לפי התוכנית האלוקית, זה סוד. זה סוד. זה סוד הבחירה החופשית. זה הסוד שכולם, כל הראשונים מדברים על זה שלא כדאי להיכנס לזה, כי קצרה דעתנו מלהבין איך באמת ריבונו של עולם יכול לתת חופש, ועדיין זה יהיה לפי רצונו. זה סוד. לא, אנחנו בשכלנו לא מסוגלים להכיל דברים שהם נראים כסותרים. אבל מצד האמת, ככה זה. אין שום דבר שפועל בעולם אם לא רצון השם. עכשיו, יש רצון השם שמופיע בגלוי, יש רצון השם שמופיע בנסתר, יש רצון השם שמופיע בהסכמה, יש רצון השם שמופיע שלא בהסכמה, רבות מחשבות בלביש. ועצת השם יתקום איפה? במחשבות שבלב איש. זה לא אחד ועוד אחד, זה אותו אחד. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום איפה? בלב איש. ברבות המחשבות. ומצד האדם, זה מחשבות רבות. אני כבר אסדר את מה שאני רוצה. מתכנן כל מיני תכנונים. דווקא עם התכנונים שלך נגיע למטרה. אבל דווקא התכנונים שלי הם נגד המטרה. זה בדיוק ריבונו של עולם. שהוא לוקח את התכנונים שלך שהם נגד המטרה, כדי להגיע למטרה. זה גדול זה. שאתה הולך לכיוון דרום, ואני מביא אותך לצפון. כי כדור הארץ הוא עגול. אז בסוף, תלך לדרום, תגיע לצפון. זה לא חשבתי. זה חכם. כן.
אנחנו נתחיל לגלות, כמו שרואים של מה שקורה עכשיו, זה כבר קורה.
נכון.
שמתחיל לגלות, להתכנס בטבע, להתגלות את השם במציאות, וזה גם גילויים, מצד האדם, זה גם גילויים ניסיים, כמו שאתה רואה ש...
כן, אז אתה...
בתוך הטבע שעד עכשיו חשבת שהולך ככה, פתאום אתה רואה את יד השם.
כן, כן, אתה צודק, אתה צודק מאוד. זה בדיוק סוד האחדות של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שמו זה רצונו בגמטריה. זאת אומרת, שלאט לאט, אנחנו מגלים שאין סתירה. אין סתירה. כל העולמות מתאחדים. עולם הטבע ועולם ההיסטוריה, עולם הבחירה ועולם המגמה האלוקית. הכל הולך ומתאחד ומתחבב והופך להיות עולם אחד. ההיסטוריה האלוקית וההיסטוריה האנושית מתחברות להיות היסטוריה אחת. זה באמת הגאולה הסופית, הטוטלית. היא מקיפה את הכל, היא לא משאירה משהו בחוץ. כשהיציאת מצרים התחוללה, אז מי שראה את זה אמר, טוב, ריבונו של עולם שולט נגד הטבע. ואנחנו רוצים ריבונו של עולם שולט לא נגד הטבע. אנחנו רוצים שריבונו של עולם שולט בתוך הטבע. ולכן אנחנו משתפים פעולה עם ריבונו של עולם בגאולה האחרונה. אנחנו לא מחכים לניסים. אנחנו פועלים במסגרת טבעית היסטורית, היסטורית טבעית, ורואים ניסים ונפלאות. רואים ניסים ונפלאות. אתה צודק מאוד. כי מה שמשתנה זה המבט שלנו. מצד האמת, מה משתנה? מה שמשתנה זה המבט שלנו. פתאום אתה רואה איך הטבע משתף איתך פעולה.
זה יהיה לחזור אחורה.
מה?
זה יהיה לחזור אחורה. אם בפורים גילינו את זה על ידינו, ברור, בעזרה מלמעלה, אז אתה עכשיו חוזר מחזיר אותן אחורה למצרים, שהכל בדרך...
לא, זה לא לחזור אחורה. זה ללכת עוד יותר קדימה. ביציאת מצרים זה נגד הטבע. בפורים זה היה נגד האדם. ובאחרית הימים זה עם הטבע ועם האדם.
זה לא
אומרים
לפסח,
אני
מהם בזמן הזה.
כן. זאת אומרת שבאחרית הימים אנחנו אומרים הכל של ריבונו של עולם. הכל, הכל. שום דבר לא בחוץ. אין מחוץ לריבונו של עולם. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, זה לא אומר, תמחק את כל העולם ותשאיר את ריבונו של עולם. לא, זה לא זה. אין עוד מלבדו, זה אומר, הכל וזה ריבונו של עולם. זה נקרא אין עוד מלבדו. הכל וזה ריבונו של עולם. כל עשב, כל פרח, כל כוכב, כל אדם. כל מעשה, כל מחשבה. כל מהלך, היסטורי קטן גדול, הכל ריבונו של עולם. ואתה רואה, אתה לא רק אומר, דקלום. אתה אומר, הנה ריבונו של עולם. הנה, גאולת ישראל, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. כן.
איך
העניין הסוכה,
זה
מחזיר
אותנו
לאחורה, כמו
שאמרנו,
לגאולת
ישראל, שאנחנו שמנו את זה לסוכה דוד הנופל, ישראל,
זה מחזיר אותנו בכך שהמהר"ל אומר, רחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שבמהות הסוכה ליפול ולקום. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא הטביע בנו כוח של גאולה. זאת אומרת, מאז יציאת מצרים, אין דבר כזה שהגאולה יכולה להתבטל. זה העניין של יציאת מצרים. זה לקבוע את הממד הגאולתי בסדרי טבע וסדרי היסטוריה. זה ייקח זמן, זה יכול לקחת אלפי שנה, כל מה שאתה רוצה. אבל זה תהליך בלתי הפיך. לפני 2500 שנה, העולם זז לגאולתו. עם הטבע, בלי הטבע. עם רצון האדם, בלי רצון האדם. זה לא משנה. זה הולך וכובש את דרכו. אז לכן, זה גם קשור למה שאמרנו. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. בכוחה של אותה סוכה, לקום. היא נופלת והיא קמה. כי כבר בזמן נפילתה, היא הייתה קמה. זה כמו שהרב מסביר שהתשובה מובטחת לעולם ולאדם. למה? כי עוד לפני שהאדם חטא, הוא היה מוכן לתשובה. אבל עוד לא חטא. זה לא משנה. זה שהוא חטא, זה נפילה זמנית. כשהוא נופל, בזמן הנפילה, יש לו כבר כוח לקום. אתם ראיתם שאם אתה רץ או אתה הולך מהר, ואתה נכשל, נתקל באיזה מכשול, אז אתה מתחיל ליפול, נכון? אם אתה מנצל טוב את האנרגיה, את התנועתיות שלך, מתוך רגע שאתה נופל, אתה יכול לקום ולרוץ יותר מהר. זאת אומרת, בעצם הנפילה, יש לך כבר את הכוח לקום. אם אתה לא מאמין שאתה מסוגל, אם אדם מרגיש שהוא נכשל באיזה מכשול, הוא מרגיש שזהו, סוף, נגמר, וואי, אני הולך עכשיו להתרסק. לא. אם אתה מאמין שאף על פי שנכשלת, אתה כבר, מתוך זה שאתה מתחיל ללכת מהר, אתה יכול לקום, אתה תקום. טוב, שבוע טוב.